מחלה היא חוויה מאוד מצמצמת. בושה והסתרה מעלות את זה בריבוע, אוקיי? ואנחנו רוצים לחתור נגד הצמצום הזה, להתרחב בחזרה, לחיות חיים רחבים שהמחלה לא תצמצם אותנו.
שלום למאזינות ולמאזינים, אני אילנה אלון, בפרק חדש של מדטוק, פודקאסט מבית הקדע ישראל. פודקאסט העוסק בבריאות, רפואה וחדשנות. כולנו חווים מדי פעם בושה. מדובר בסך הכל על רגש נפוץ שמציף אותנו כשאנחנו עשינו או אמרנו משהו שמתנגש עם הערכים הפנימיים שלנו, או כשאנחנו לא עומדים בציפיות של עצמנו. אבל מה קורה כשהטריגר להסתרה ולבושה הוא משהו שאין לנו שליטה עליו? למשל, מחלה שאנחנו חולים בה או מצב בריאותי שאינו בשליטתנו. אז שלום וברוכים הבאים למדטוק, פודקאסט מבית הקדע ישראל, העוסק בבריאות, רפואה וחדשנות, והיום שיחה מעניינת בנושא הסתרה ומחלות כרוניות. איתי היום באולפן שירלי יובל יאיר, פסיכולוגית קלינית, מוזיקאית, סופרת ובעלת הפודקאסט המצליח ליהנות מהדרך. היי שירלי.
היי.
מניסיונך, כמה רגש הבושה וההסתרה נפוץ בקרב חולים במחלות כרוניות?
אני חושבת שהוא רגש נפוץ מאוד בכלל אצל בני אדם, וגם הוא רגש אנושי. צריך להגיד, הוא רק אנושי. בעלי חיים אין להם בושה.
זה נכון.
והוא גם רגש חשוב במובנים מסוימים, נכון? אנחנו אומרים, אין לו בושה, ואנחנו מגיעים למען שלא לוקח אחריות, שלא מרגיש אשם, שאין לו מצפון, כך שבושה קשורה גם למצפון וזה, אבל בהקשר של מחלות, יש הרבה בושה, והיא דווקא מזיקה לנו מאוד. אני רוצה להסביר את הסיבות לבושה, אבל אחר כך לעזור לאנשים לצאת מהארון ולוותר עליה, כי בושה גורמת לנו, יש המון מחירים להסתרה שנובעת מהבושה. אז אני אתחיל, פעם היו קוראים למשל לסרטן, היו אומרים המחלה. יש הרבה מחלות שלא מדברים עליהן, שגם כשכבר מישהו יגיד כן, הוא לא, יש לו איזה עניין, הוא לא יגידו מה. אז אני רוצה להתחיל קודם כל אבולוציונית, תלה החלש בעדר, הוא הראשון שילך, הוא הקורבן
לטרף.
ולכן אנחנו לא אוהבים ולא רוצים להיות חריגים בעדר, בשום היבט. מחלה כרונית שמה אותנו כבר עם תווית של חריג. הנה, זה כולם בריאים, וגם הרבה פעמים שמדברים על מחלה, עוברים לאיזו התלחששות כזאת, שמעת שחלק מזה זה גם באמת בגלל ההסתרה, ככל שיש יותר הסתרה, יש יותר דיבורים ולחשושים, כך שזה גם לא עובד. אז קודם כל יש לנו, הבושה הרבה פעמים קשורה לזה, לרצון לנרמל, לשדר, אני כמו כולם, ומספיקה תחושה פנימית שזה כל כך קשה, כאילו להיפלט מזרם הבריאות ולתפוס את עצמי עם איזושהי תווית אחרת. אנשים, הבושה וההסתרה קשורות גם לזה שלא רוצים רחמים, אנשים לא רוצים שירחמו עליהם, הם לא רוצים הרעת תנאים, הם רוצים שימשיכו להתייחס אליהם כאל מסוגלים, כאל יכולים, שלא ישנו משהו בחוזה איתם. וזה בהחלט נכון, כי הרבה פעמים אנשים יכולים לחיות עם מחלה כרונית, בלי לשנות את החוזים שלהם עם המציאות. ובוודאי שבכל מקרה הם רוצים להיות אלה שבוחרים את שינוי החוזה. אם הם רוצים להוריד נפח בעבודה, הם רוצים להיות אלה שבאים ואומרים, אני צריך להוריד נפח, לא בגלל שזה הגיע אליי מבחוץ. אז הסתרה בושה קשורות גם לזה שאנחנו לא רוצים שאנשים יתרחקו מאיתנו.
לפעמים באמת אנשים לא יודעים מה להגיד או איך להתנהג אפילו כשהבן אדם שלידך הוא חולה.
נכון, ושוב פה ההסתרה גורמת להרחקה.
נכון.
כי ככל שבן אדם מנהל יותר נכון גם את המחלה שלו וגם את יחסי הציבור של המחלה שלו, במובן ככל שהוא יותר מסביר ויותר אותנטי, אנשים יהיו יותר אותנטיים איתו. ככל שבן אדם הוא הכרוז, הוא זה שמספר מה עובר עליו. השני, הוא גם יכול להגיד לשני, אני מתמודד עם ככה וככה, פליז, אני לא צריך חכמים, אני כן צריך נוכחות, אני צריכה עכשיו שתהיה איתי יותר מבדרך כלל, אם אני משתבללת ואני יותר מדי, את רואה שנעלמתי ולא צלצלתי, תדעי שעכשיו תפקידך הוא דווקא להיות זאת שמחפשת אותי. כלומר, המחלה היא גם גורמת לנו לתפקוד אחר, וככל שאנחנו מיידעים את האנשים בחיים שלנו, הם יכולים להתמקם יותר טוב מול הצרכים שלנו, יכולים לעזור לנו יותר טוב. אז ואגיד עוד מילה, עוד איזה שני היבטים של בושה והסתרה, חלק ממנה היא לפעמים בגלל הנראות, לא מחלה שפוגעת בנראות שלי ומתחילים לזהות, אז אנשים לא רוצים שיראו עליהם, הם לא רוצים להיראות לא טוב, יש סימפטומים שמביכים אנשים, ביחס לעצמם הם מרגישים פחות יפים, פחות ייצוגיים.
זה באמת איזשהו סגווי עכשיו לשאלה הבאה שלנו. אני מרגישה שבעת הזו שהרשתות החברתיות הן כל כך, כל כך פופולריות, וכולם שם כל כך יפים, ותמיד שמחים, ואף פעם לא קשה להם, או חס וחלילה חולים, האם יכול להיות שדווקא עכשיו ההסתרה היא עוד יותר מתבקשת?
אין ספק, בגלל שעכשיו ההסתרה היא על כל דבר מתרחשת. חדשקון מסתירים, אף אחד לא מצלם את עצמו בלי איפור, אף אחד לא מצלם את עצמו בלי פילטרים. זאת אומרת, אנחנו חיים בעידן שיש מרחק הולך וגובר בין הדימוי של הבן אדם, המותג, איך שהוא נראה ברשתות, לבין החיים האמיתיים. ברשתות אנחנו רואים את ההצגה. את המאחורי הקלעים, אני רואה, בקליניקה ובחיים, כולנו, אנחנו חיים את המאחורי הקלעים. אז בוודאי שזה מחריף בעידן של ייצוגים מאוד מושלמים ושקריים. אז כל מה שלא עומד בסטנדרטים האלה נכנס לארון, אסור שהוא ייראה. אז זה מאוד מאוד מקשה, אבל רשתות חברתיות מאמללות אותנו בהמון מובנים נוספים. אבל כן אני רוצה להגיד שכשאני, דווקא בוא נגיד מילה על הרשתות החברתיות האמיתיות שלנו, על רשת החברים שלנו. ככל שיש פחות הסתרה, יש יותר סיכוי לקבל עזרה, להשתמש במשאבים שיש לי. זה עיקר הבעיה של הסתרה. וגם במובן הזה של רשתות חברתיות, אם אין בושה והסתרה, אז יש הרבה מידע היום ברשתות שיכול לעזור לי. יש קבוצות שייכות שיכולות לעזור לי. יש אנשים כמוני, שאני יכול ללמוד מהם משהו מהמסע שלהם, ולקבל המון כלים, כי מידע הוא גם כן, הוא מרחיב אותי, הוא כוח.
בוודאי.
מחלה היא חוויה מאוד מצמצמת. בושה והסתרה מעלות את זה בריבוע, אוקיי? ואנחנו רוצים לחתור נגד הצמצום הזה, להתרחב בחזרה, לחיות חיים רחבים, שהמחלה לא תצמצם אותנו. אז במובן הזה, רשתות חברתיות, אפשר להשתמש בהם גם לטובה, כשאתה מתמודד עם איזשהו משבר, ויש עולם שלם של ידע.
אילו מחירים נוספים יש להסתרה?
הסתרה יש לה, אני רואה, תואפות של מחירים. קודם כל אנרגיה. אנרגיה נפשית שהולכת על הסתרה היא עצומה. לזכור למי שיקרתי ואיך שיקרתי, איזה פרטים אמרתי ואיפה לא אמרתי, לייצר מצג שווא, לשדר עסקים כרגיל, לוודא שהילדים לא שמים לב, וכשאני, כאילו, הם לא ראו שעכשיו ההליכה שלי כבר היא בלי שיווי משקל. בלי סוף, הסתרה זה ים אנרגיה, זה בנק של אנרגיה, אתה לוקח מהתקציב, במקום להתמודד, לגדול, להיעזר, לטפל, אתה עסוק, באותו תקציב על הסתרה. אז קודם כל זה גירעון. הסתרה זה גירעון תקציבי. דבר שני, היא גורמת להרבה בדידות. הסתרה מצמצמת אותנו, גם שפחות אנשים יהיו במגע, כי פחות אנשים אנחנו רוצים שהם יראו. היא גם ממש פיזית משפיעה על המרחב שלנו, ככה פחות מסתובבים. אנחנו לא רוצים להיקלע למצב ששואלים אותנו. אנחנו לא רוצים, פשוט ככה. בדידות זה מחיר היום ונורא שמשלמים על הסתרה.
אגב, יש לנו פודקאסט שלם שעוסק בבדידות, שהקלטנו איתך לא, לפני כשנה, ואני מאוד מאוד ממליצה להאזין לו.
נכון, כי בדידות היא עוד מחלה. היא גם, היא ממש מוגדרת כמגפה של העידן הזה. אז הגזרה, אם אני מתמודדת עם מחלה כרונית, ועל זה נגזרת עליי גם הבדידות, אני כאילו חולה במחלה כפולה, והיא מיותרת. הבדידות היא מחלה מיותרת, זאת אומרת, אפשר, לא שהיא קלה, יש אנשים שנקלעים לזה, אבל אם יש בחיי אנשים ואני חולה, אני חייב להגביר את החתירה למגע. וזה הולך דרך אינפורמציה ודרך מידע ודרך אותנטיות. ולכן ההסתרה היא כל כך בעייתית. ואני אגיד גם הסתרה לא מאפשרת לי להכיר את טווח המשאבים שעומדים לרשותי. ככל שאני יותר גלויה עם זה, גם האופן שבו אני פועלת מול המחלה היא עם פחות הכחשה. יש איזה מימד של הכחשה בהסתרה. הסתרה אומרת, כן, אני מבין שזה מה שקורה לי עכשיו, שזה הסיפור שלי, אבל עדיף שאחרים לא ידעו. ובזה יש בעצם משהו שאומר, זה כמו כאילו מה, הרי זה אני עכשיו, זה אני במלואי. זה הסיפור שלי עכשיו.
באיזושהי חוסר אותנטיות שדורשת המון המון אנרגיה.
נכון, והיא גם פוגעת, ההסתרה הזאת, מעבר לאנרגיה ולבדידות, היא פוגעת ביכולת הריאלית שלי להתמודד עם הדברים. כי אני לא עד הסוף מקבל אותם.
ואם אנחנו דיברנו על מופע חיצוני של מחלה, מה את חושבת? מה דעתך? האם לבוא ולהסביר או לחכות שהצד השני ישאל אותנו?
אני בעד להסביר. אני אגיד למה. אני חושבת שכשבן אדם עומד בתוך קשר ומחכה לראות, לזהות בעיניים, הוא קלט, לא קלט, הוא שוב קורבן של איזו סיטואציה. הוא פסיבי. ומחלה היא ממילא דבר שמכניס אותנו לתחושה שאנחנו, שמחליטים עלינו. המחלה קבעה עלינו, הגוף בגד בנו. וככל שאנחנו יכולים לחזק את תחושת המחוללות האישית שלנו, היכולת שלנו להשפיע על הדברים, אז למשל על מידע, יש, זאת היכולת שלנו להשפיע. ואם אני מסביר למישהו, אני נראית ככה עכשיו בגלל ש, אני גם מוריד את החוסר נוחות של הזולת, וגם את שלי בלראות, הוא קלט, הוא לא קלט, הוא כבר יודע, הוא לא יודע. זה נותן לי כוח, זה לא מחליש אותי.
שאלה ככה, אולי טיפה קצת אחרת. ילדים שהם גדלים בתוך משפחה, והם בעצמם מתמודדים עם מחלה כרונית, איזה תפקיד יש להורים לגדל אותם, בלי המועקה הזאת של ההסתרה, של השמירה בבטן?
תפקיד עצום. ילדים מאוד 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 יגיבו בהתאם למה שמותר להם בבית. מה שהם לומדים, היחס המשפחתי למחלה מאוד מאוד משפיע על התפיסה של הילד. כי אנחנו גם לא נולדים עם הסתרה, אנחנו לומדים להסתיר. גם כילדים, נכון, תחשבי, אנחנו, בהתחלה אנחנו מציירים, כמו שיוצא לנו, מתי אנחנו מתחילים להסתיר, שמישהו אומר, אה, את יוצאת מהפסים, זה מכוער, את יוצאת מהקווים, נכון? אנחנו, הסתרה זה משהו נלמד, נרכש, וכשבית מתייחס בטבעיות, וגם עם בוחן מציאות, זה הסיפור שלנו, ולכל אחד יש סיפור, זה יש לו מחלה כזאת, וזה יש לו הורים שהתגרשו, וזה יש לו קושי אחר, החיים זה סיפור של התמודדות גם עם קשיים. ככל שיחס יותר טבעי, יותר אותנטי, פחות מסתיר, יש יותר, זה יותר בריא, יש יותר כוחות.
ואם אנחנו ככה מתרחקים כמה שנים קדימה ומתחילים לפתח מערכות יחסים, דייטים, באיזה שלב את חושבת שכדאי ככה לצאת מהארון?
בכל שלב שבו אנחנו כבר רוצים להיות אותנטיים. יש אנשים שמהדייט הראשון הם רוצים להיות אותנטיים. עכשיו, שוב, דייט ראשון זה כמו, אין לזה הרי, אין לזה מערכת הפעלה. יש אנשים שגם בדייט ראשון נותנים too much information, לא שקשור למחלה, אלא קשור להרגליה, לא יודעת, לאט לאט.
נכון.
אבל בשביל שקשר יהיה קרוב, כל סוג של קשר, רומנטי, חברי, וגם קשרים בעבודה, בשביל שנרגיש אותנטיים, אנחנו צריכים לספר, אנחנו צריכים להיות גלויים על, על הדברים שמגדירים אותנו. אני כן רוצה לספר סיפור, אני חושבת אחד הדברים הכי חזקים שהיו לי בקליניקה, כשליוויתי מישהי שהיא ממש באה אליי כדי לצאת מהארון עם המחלה שלה. היא הגיעה עם מחלה כרונית שכבר הובחנה 3 שנים קודם. היא הייתה אישה שעבדה בתפקיד ציבורי בכיר מאוד, ניהלה הרבה אנשים, הייתה אישה עם מלא כוחות, וה3 שנים האלה, שבהם היא, מהרגע שהיא קיבלה את האבחון והמחלה כבר התחילה לנגוס, את כל הכוחות שיש לאישה הזאת לפעולה, להזיז דברים, היא גייסה להסתרה. וכשהיא הגיעה אליי, היא כבר הייתה מאוד עייפה מזה, מאוד מבועלת. זה פשוט, הטריקים הלכו ונערמו ונערמו, והיו לה ילדים מתבגרים בבית, והיא ישבה מולי, הגיעה בפגישה הראשונה, ואני אמרתי לה, את באמת חושבת שהם לא יודעים, הילדים שלך. זאת אומרת, היה ברור לה שיודעים משהו, אבל היה לה ממש הקושי להעיז ולהגיד, ובנינו תוכנית יציאה מהארון. היא ממש התחילה בעבודה, רק המזכירה העוזרת האישית שלה ידעה, ורק בן הזוג שלה ידע, אלה היו שני האנשים היחידים בעולם. עכשיו, היא הייתה בחורה מאוד חזקה ומאוד מיישמת. ברגע שבנינו תוכנית, והיא ראתה, היא שיתפה את המנהל, היא שיתפה קולגה. כל יום היא שיתפה עוד בן אדם אחד. כל שיתוף גרם לה להרגיש יותר טוב. היא הרגישה די מהר שאנשים לטובתה, מבינים את זה, שואלים איך לעזור. לאט לאט זה היה כמו סמיכת בטון להוריד, להסיר מעליה. כשהיא סיפרה לילדים, הייתה הנחת רווחה, הילדים אמנם היו עצובים יחד איתה, אבל הם סיפרו שהם רואים כל הזמן משהו. אז בגלל זה זה... עכשיו צריך להבין, בטח עם ילדים, איפה שיש סוד, אנחנו מאמיסים עליו את התסריטים הכי מפחידים שיש. להפך, על סוד יש חרדה מוכללת, גדולה, עדיף פחד קונקרטי, תמיד עדיף פחד שיש לו גבולות גזרה, יש לי ככה, קוראים לזה ככה, חיים עם זה ככה, זה פוגע באיכות חיי בככה וככה, אבל זה לא יפגע בככה וככה וככה, אלה גבולות גזרה. ברגע שאין את זה, הדאגה הולכת מיד לקצה, לתסריטים הכי גרועים.
אז אנחנו מתקדמות לצד החשוב, שבו את בעצם נותנת לנו טיפים וכלים איך להתמודד, עם העניין הזה של ההסתרה והבושה.
אז קודם כל לדעת באומץ שזה האותנטיות היא חשובה. היא חשובה לא בשביל הזולת, לא כדי שהשני ידע, אלא כדי שאני אוכל לנצל יותר טוב את כל המשאבים בחיים שלי. כשיותר אנשים קרובים אליי יודעים, הם יוכלו יותר לעזור לי. אני אוכל יותר לבקש. כשאנשים מתחילים לספר, הרבה פעמים מגיע מידע שהם לא ידעו עליו קודם. מישהו אומר, תקשיבי, אחותי בדיוק סבלה מזה, והרופא שלה מתחילים משאבים שלא תיארנו לעצמנו, שיכולים לשמש אותנו. שוב, התנועה היא נגד הצמצום. אז אפשר לזכור את זה ככה, המחלה מצמצמת, אנחנו רוצים להתרחב בחזרה. אז האומץ הזה, בית לבנות את זה בשלבים, בלאט לאט, אוקיי? לא מיד בבת אחת. לספר לכמה אנשים לראות איך זה מקל. לראות כשזה לא מקל מה היה שם שהפריע, יכול להיות שסיפרת לשתי חברות והם הגיבו לא טוב. אז תביני עם עצמך מה היה שם שהפריע לך ותחזרי אליהם להגיד להם את זה. יש לנו אחריות להסביר את עצמנו תמיד, אבל בתקופות בעיניי תמיד, זה חירות של בן אדם, להסביר את עצמו, לא לחכות שמישהו ינחש אותו.
אז בעצם כדאי להתחיל עם האנשים שהם מאוד קרובים אלייך, ולהתחיל להתאמן
כן,
על השריר הזה
להתאמן של... להתאמן על השריר, עם הקרובים, ולפעמים, או עם אלה שאנחנו מרגישים שיוכלו לשאת את זה טוב, כאלה שהתגובה שלהם תהיה טובה. לפעמים זה דווקא, לפעמים דווקא אנשים נורא קרובים, אנחנו כל כך כואב לנו להדאיג אותם,
בדיוק.
אז בגלל זה אנחנו מסתירים. אנחנו לא רוצים שאמא תדע, עדיף שהיא לא תדע, עדיף שהילדים לא ידעו, עדיף שאבא זה גמור אותו. אז אנחנו נשארים... עכשיו, כן חשוב מתישהו בעיניי להסיר את המחיצות האלה, כדי להיות עם מי שאני כרגע בחיי. אבל לבחור בהתחלה כשמאמנים את השריר, לבחור את אלה שאנחנו יודעים שיוכלו להחזיק את זה יותר טוב יחד איתנו.
את חושבת שיש הבדל בין נשים לגברים בעניין הזה של ההסתרה?
על ענייני נפש עדיין לגברים יש יותר קושי להודות בזה מנשים, כי בכלל נשים יותר יודעות להודות בחולשה.
בושה היא רגש נורמלי, אך היא יכולה להפוך לבעיה כאשר היא מונעת מאיתנו את התמיכה שאנחנו זקוקים לה. ישנן דרכים רבות להתמודד עם בושה ולחיות חיים מלאים ומשמעותיים עם מחלה כרונית. תודה רבה שירלי על השיחה החשובה, ומי שהנושא הזה רלוונטי עבורו מוזמן לשמוע גם פרק משלים על חוסן והערך שלו בהתמודדות עם מחלה ממושכת. ואם מצאתם פרק זה מועיל ומעניין, אתם מוזמנים לשתף אותו עם חברים ומשפחה. כמו כן, תוכלו למצוא בערוץ מטוק פודקאסטים נוספים בנושאים הקשורים בהתמודדות עם מחלות כרוניות, כגון תקווה, מיינדפולנס, מוזיקה, בריאות ועוד.